そうです。אבישי, אתה נהנית עם היבן אדם ביום שלישי? בוא תקרא. מה? לא רוצה לקרוא. אז היית אולי חבר אותך.
זאת חוקת התורה. או יאמר, זאת חוקת התורה וכו'. והנה, יש לדקדק דאבה ללמי אמר זאת חוקת הפרה. ופרה כמה אין?
מה, מה עושה?
הוא שונה קצת.
אני חושב שהוא שאל את זה עם חיוך.
כל התורה היא חיוך.
אני לא יודע, לפעמים תלבט עם מעל אופוש ומורו, אני לא יודע, חמוד קצת. חושב בכתיבה שלו.
ניסה להיש כל שנייה. וגם קשה מה שפרש רשי לפי שהאומות וכולי, כן, מונים אותם, נאמר בהם חוקה, עד הרבה איך המסתם, או מישהו, מה אם היה צריך אותם בשבילנו, הוא לא יקשה לנו מתם, מתם, היה שפיר שכתב בחוקה. לומר, אין לעבר המצוותה בדברך שלו. אבל אתה שהאומות העולם מונים אותן, טוב היה לפרש אותן, כדי שנדע מה נשוב לאפיקורס. אך העניין, לכך פירוש זאת חוקת התורה של ציווה השם נאמר. דהנה השם יתברך ברוך הוא, נתן לנו תורתו הקדושה. הכלולה ונגלה ונסתר, כנגד אהבה ואיבה. דעיה הוא הנגלה. דהיינו, מחמת שאנו רואים את מעשה נוראותיו ונפלאותיו והנראים מפניו יתברך שלו. מצד נוראותיו ונורא עולה על ראשנו, הוא הנגלה. ואהבה הוא הנסתר. לאהבה יוכל להיות לאדם כשמזכירים לפניו איזה דבר, דבר יופי ומעולל. מעללים ושבחים לפניו הדבר הוא, אז ליבו מתלהב הדבר ומאוד. נפשו משתוקק שיזכה לראות הדבר הוא. והנגלה הוא דבר שיש לו קצפה. כי בלתי אפשרי שיהיה האדם במורה בלי הפסק. תמיד באימה וחרדה, כי יבוטה במציאות. ואהבה הוא דבר שאין לו קצפה. וזהו שם שמגן השם אלוקים פירוש. כמו שהשמש, שהיא הבהירות ובהתפשטות שאין לו קצבה. גם השמיים שעושים מחיצה לשמש, הוא יש לו קצבה. כן השם אלוקים, דהיינו, אהבה ויראה. אהבה אין לה קצבה ויראה יש לה קצבה. וכן התורה הקדושה נתונה לנו בנגלה ונסתר. אם היה טעם מפורש, היה דבר שיש לו קצבה. ולכן סתמו הכתוב, ולא נאמר הטעם מפורש. למען נבין מעצמנו טעמו של דבר זה. שמטעמו של דבר, וזהו דבר שאין לו קצבה, כי כל טעם שנזכה להבינו, יש לו עולם מיוחד באמירתנו הטעם נעשים שמיים חדשים בכל פעם. וזהו אשר ציווה השם לאמור. פירוש השם יתברך ברוך הוא, ציווה לנו שאנחנו נאמר הטעם של חוקת התורה, כדי שיהיה דבר שאין לו קצבה. וזה שפרש רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונים, הוא לשם בעניין, שמונים וסופרים המצוות וחוזרים ומשיבים עליהם, שאפילו נאמר להם הטעם של המצווה היא הם בעבלי שטותיהם ושקריהם ושיבים גם על הטעם. ואם היה הטעם מפורש, היה חלילה הכוח בידם לדחות אותו, הטעם. חלילה ואיזה הבל או שטות וטעם אחר, לא היינו יכולים לומר להם, מחמת שהיו אומרים שאינו כתוב זה הטעם בתורה. אבל אתה שלא נאמר הטעם מפורש, אם ישיבו אותנו בדבר, אז נוסיף להם טעם משבח אחר. הכוח בידינו להפילם ולשבר את כוחם בכל פעם בעולם המתחדש לנו. וכך.
אולי יש לי יפתח, יש פה הרבה דברים, אבל נשמים עזים את הגוב שלו. סתם אני אראה איזה הרב שאני מכיר את הנועל מלך הרבה שנים. עכשיו אני סתם לב שהוא לקח את כל הדיבור הזה, שתכף נדבר עליו, לכיוון של איזה ניצחון על הגויים. הוא לקח את אומות העולם לא סתם כדבר אגבי. הוא לקח אותו, הוא גם מסיים את זה במין פאטוס כזה, הפילם, הוא לשבר כוחם בכל פעם. כאילו יש כאן איזה מין מלחמת עולם בין התורה לבין, לבין הטענות של אומות העולם. ואנחנו, בעובדה שאנחנו, יש לנו תורה שהיא כל פעם טעם חדש באמירתנו, התורה עצמה, זה עצמו מה שמפעיל את ה... אם אנחנו נבוא עם איזה ויכוחים תיאולוגיים מסגנון המאה ה-12, דורו של הרמב"ן, שהיו כל מיני אמירות וספר הוויכוח וכאלה דברים, זה לא רציני. מה שאנחנו יכולים לעשות זה תמיד להיות צורך איזה טוב, זה רק יערה.
לא, זה גם מעניין בתוך הקשר, השאלה שהוא נמצא בו זה של תחילת ההשכלה והמאבק בדיוק על הנקודה הזאת, זאת אומרת על הניסיון לרציונליזציה, להסבר, לתרבות של התורה בתוך המסגרת.
זה מאוד יפה, זה מאוד...
זה נראה לי ההקשר המיידי יותר.
לא, זה יותר...
זה בדיוק השאלות שהוא מתמודד איתן.
זה לא נגד הגויים, זה נגד הגויים שבישראל. המזכיר, רחמת האסלאם.
המרחב הגוי, אבל הוא המרחב. המרחב של הגויים הוא המרחב שמייצג, וזה מאוד חזק, הוא מייצג את
הייהוד,
את הרציונליזציה.
המניין.
את
המניין.
המניין הזה, כן.
אני מרגיש שבאגר. גם מאבק פנימי וחיצוני, גם הסיפור שהבאת פה, רבי יוחנן בן זכאי, והגוי הזה ששואל אותו, אז התלמידים גם שואלים את אותה שאלה.
כן, 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 לכן הבאתי כאן ברצף, זה ברור. אז מאוד יפה, האמת היא שזה עניין מאיר עיניים גם בעולם שלנו, לא רק של אבי המלך. בעולם שלנו, המאבק של התורה הוא בדיוק אותו, זה אותו מאבק. שהחידוש של התורה בעולם היום זה בדיוק המאבק בין השאר, יש כל מיני היבטים לזה. בין השאר שאנחנו מחפשים ליצור איזה קיבוע, איזה תרבות של התורה ושל הדרך. יש מסורת, אלפי שנים, ככה זה מתנהל וכו' וכו'. בעצם המוטיבציה של התרבות היא כבר היא מאוד לא מסורתית, היא מאוד מודרנית. והתיקון הוא להיות חוסיד, במובן הזה של רבי דמרך. באמת כל... אני חש פה שמה שהיה מראשית ההשכלה נכון גם היום בעולם פוסט-מודרני. בכלל טקסט כזה, פוסט-מודרני כזה. טוב, בואו מי רוצה עוד, בואו נתחיל. גלעד, חבר אותך להיות הראשון.
יש
דברים שהתכנסו לנו יום שלישי. תראי, זה לפנות את זה, יש לך שמיים חדשים עכשיו.
לא, מבחינת העניין פה זה להפוך את חוקת התורה מדבר שלא מובן, דבר שמובן בהרבה מובנים, כי זה הקטע של זה שהבנתי נכון. אבל... אז גם השבתי, ניסיתי להשפות את זה למעשה מפרטים, אבל אני עכשיו רואה את זה בצורה קצת שונה מאז. אני חושב שהקטע החזק פה זה כאילו הזיהוי... השאלה, נתה לי גם השאלה למה צריך את הגויים פה, כאילו... שישראל ידון בינם לבין עצם, כאילו שיהיו המשכילים שלנו, וזה למה צריך מישהו אחר. אז מה שהבנתי, שפעתי עם דוד על זה, מה שהבנתי זה שכאילו הגויים מחליפים פה את אלוקים, מבחינת הדבר שאין בו, שאין לו קצבה. כאילו, בהתחלה כשהקדוש ברוך הוא נותן דברים מסתרים, זה דבר שאין לו קצבה, וזה האהבה וכו'. אבל יש, כשהוא לא נותן טעם, אז... יחד עם הגויים, כשיש דיון רציונלי ומתחדשים כל הזמן מובנים ויש שמיים חדשים, אז יש בעולם עצמו דבר שאין לו קצמה. כלומר, כל הזמן צריך איזושהי אחרות, צריך כאילו משהו שיגרה את התנועה האינסופית
הזאת. טוב, יפה. האחרות הזאת היא בעצם מה שרבנו ניסה להציג פה, שהאחרות היא בעצם ניסיון לתרבות, ניסיון ליצור פה... אחר ש... המושג החירות בהקשרים האלה הוא בדיוק לעמוד מול איזשהו עולם יציב, עולם שהוא כבר קיים, לא להער כל הזמן על הקיים כדי לפתח שמיים חדשים. כלומר, כדי שיש שמיים חדשים צריך שמיים, שהם לא חדשים, שמיים שהם ישנים. זה לא התפקיד של האחר.
לא ככה.
אז באמת תגיד שוב את הנקודה שלי, אני אצור דעתך.
כשיש גויים להילחם בהם, אז יש גם בשביל מה להילחם. זה משהו כאילו שמניע את עצמו והוא לא יפסיק להניע את עצמו. וזה כאילו אין ספק ש... זה הדבר שמאפשר את השמיים החדשים, זה לא איזה משהו מקובע. זה בדיוק מה שמאפשר את התנועה של השמיים החדשים.
טוב, אני שומע. נו, בכבוד. איתן, תחכים אותנו קצת?
התחושה שלי שזה כבר לא, שהיום זה פחות רלוונטי בגלל שיש פחות ויכוחים. מראש אחד, כמו שהמישה אמרת, כשעדיין אין גויים, אז אתה יכול לקיים מצוות בלי שום טעם. פחות, זה לא יצא לפועל, כמו התחושה הזו שיש משהו שאתה לא רואה אותו ואתה יכול להרוג אותו מרחוק. כשבא מישהו לטובה ממך לתת לו תשובות, אז אתה מתחיל להמציא דברים. ככל שהוא יותר תוקפני, אתה צריך להמציא יותר דברים. חשבתי שהיום אנחנו כבר לא, כאילו כבר לא מתווכחים על שום דבר. אין ממילא, ממילא ההנחה היא שיש אינסוף פירושים, לכן אין טעם לפרש אותם בכלל. זה לא, הכל כתוב והכל לא כתוב. אין, כאילו, הגויים פה הם הראש בקיר, או המסקיבים, שהם רוצים להבין מה הטעם. ומקשים קושיות, ואז יש לך עם מי לדבר, יש דיאלוג, יש על מה לריב, יש טעם ליצור דברים. שנראה לי שאנחנו קוראים את הדרוש הזה היום ממקום שבאמת אין לנו גויים, אז או שאנחנו מקיימים את המקווה סתם, או שאנחנו שמים איזשהו טעם מרח מראש בסוגריים, ולא... מה עניין אותנו ליצור שמיים חדשים? זו השאלה, זאת אומרת, כדי ליצור, כדי להרגיש שבאמת יצרת שמיים חדשים, ולא סתם מוצא את המילים. אתה צריך שיהיה לך מישהו שיכול להקשות קושיות, אתה צריך להרגיש שזה משהו שיכול לשכנע מישהו, שיש טעם לשכנע בכלל. זה לא סתם דיבורים. כל המתח של האימות, אני חושב שהוא נדרש בשביל זה. אם לא היה אימות, אז חושבים, אומרים ככה, אומרים אחרת, איפה השמיים נמצאים, איפה אפילו שזה ממשות, זה משמעותי ברוך שלי, שיש לזה ממשות. צריך איזה בן זוג כדי שהאהבה תהיה יצירתית, שלא תהיה סכמה, פנטזיה.
אני לא יודע, אני מתחשב שהיום העולם לא השתנה. הגויים היום הם רעים. לא נבקב על התורה, אין ויכוחים תיאולוגיים. אבל יש התנגדות חריפה, בעולם האיסלאמי, אנחנו
נבקר
כנגד יהודים, כשהוא לא בא לביטוי איזה ויכוחים, איזה במה, מה שהיה פעם. אבל יש תינה מאוד עמוקה ומאוד בוששת. וכאן דווקא יש כאן איזה בשורה של... יכול להיות, תיאורטית, אם באמת, אם דווקא בעולם הפוסט-מודרני, השמיים החדשים, יכולים, אני קצת חוויתי את זה במפגש שלי עם ערבים, עם כמה מראשי האימאמים בהר חברון, שהם באמת לא הרשימו אותי, שהם אנשים צעירים, כבני 40, לא הרשימו אותי, והציגו עמדה מאוד כזאת, מאוד אטומה, הם שחררו לי שאני צריך להתאסלם. אז הסבירו לי, ואני עניתי להם שאני מאוד אוהב לשבת בחברה של אנשים אופטימיים. ושמחים אמרו בשיא הרצינות שאני אתסלם. ונעשה שם שחוק גדול. זה חלק מהאלה שתפסו את הבדיחה, ונעשה שם שחוק גדול. אבל מה שכן, אני כן רואה, שבאמת... שאלו אותי, דיברתי באיזשהו מפגש אחד על ההתגלות, מעמד הר סיני, דיברתי על גן עדן, אדם רחבה, ו... אתם ראיתי שנוצר איזה דיבור, וזה דיבור שגם יש לזה אפקט מרכך, לא שמחר יחזור בתשובה, אבל לא שמחר לא יחזור במסגדים לעשות ג'יהאד. אבל משהו בדיבור, אני לא ברמה, באותו רגע של הדיבור, שמשמעו ככה ממש באיזה בית קפה שם בג'אנה. היה שם איזה רגעים שיש לי שהדיבור הזה של השמיים החדשים האלה, הוא מעורר בהם משהו. ואפילו היה איזה... היה בזה משהו, רגעים רגעי חסד כאלה, שמשהו נוצר. זה לא לגמרי לא קיים, כלומר, אנחנו חיים בתוך החברה שלנו, אנשים כאלה בית המדרש, בראש אנחנו לא רואים כאילו, אנשים דומים לנו, משייטים באתרים שדומים לנו, והם בלוגרים שדומים לנו, אז בראש שאנחנו לא רואים שם, שם אין גויים. אבל אני חושב שבעולם זה בכלל בשורה, ש... טוב, מאוד. אני, יש לי בזוהר שבתחילת שמות, שגם שם לא זכור אותו בעל פה, אבל גם שם זה עולה שהגויים רצים אחרינו, כי אנחנו רפוי ידיהם של המורים, רפוי ידיהם מן התורה. ממש בהתחלת על היאור, משהו שם על הקדם. אם אפשר מזהו מתאר שבעצם הרפיון הידיים מן התורה הוא גם מביא אנטישמיות. וזה רוח מאוד דומה למה שאני קולט כאן, כלומר שבאיזשהו קודם של אמון בזוהר של תורה, שהיא באמת תורה צור, תורה מתחדשת. היא באמת יכולה לעורר איזה זיק של טוב גם אצל הגויים. וזה שיש, הגויים רוצים אחרינו, כי אנחנו אני לא בטוח שהם מסכימים, אין לי עמדה כזאת אופטימית עכשיו שאנחנו נהיה כולנו עם שמיים חדשים וזה, ולכן מחר האנטישמיות תבוא מן העולם, אני לא חושב שזה כל כך פשוט, אז סיפור יותר סבוך. אבל יש כאן נקודה שהיא לא פג תוקפה, בוא נאמר ככה. רב נועם העלה את הנושא של ראשית ההשכלה, אז עדיין גויים זה גויים, כלומר לא בחילת גויים כמו הסקילים, כי הבחירות הללו באמת נוצר משהו אחר כבר היום, אבל גויים במובן של גויים, נוצרים, קשוחים, מורעלים דורות של תרעלה כנגד כל דבר שיש לו ריח יהודי, ממש דורות של תרעלה, וזה לא, זה עובר בגנים. נכון שיש קצת יותר, אולי נוצר יותר מכולן, אירופה יותר, אמריקה יותר, יותר חילונים, ולכן זה פחות בעלי ביטוי, אבל התשתיות, אני לא חושב שיש שינויים, לא הגיע גאולה. מה עוד? בואו נעזוב טיפה, נעזוב את הגויים רגע, ונראה מה יש כאן עוד במובן ה... לראה, אהבה, אבל שיש לו קצבה, שאין לו קצבה, מה... נו, תגידו לנו משהו. בוא נקרא את לוינס אולי, נקרא כאן ביומן שהבאתי כאן את לוינס. זה עומק המקרא, התגלות שהיא גם היסטוריים, לא מסתרת ומגרש את הבהירות, אלא שיזמין אותה בעצמה בעוצמה מחודשת. אבל הזמן הזה לפענוח למדרש שכבר שיתופו שלה קורא להתגלות, למקרא. הקורא ביומן הסיון סופר. זה כבר ציון ראשון על מעבדה של התגלות, גם דיבור הבא מבחוץ, זה גם שוכן בתוך מי שמקבל אותו. אני אין צריך באישי כלומר משהו מעצמו מיוחד כדי לאפשר את הפרצה ואת ההופעה הפועלת מבחוץ. אם האדם מעין שבירה של הזהות העצמית איננו מעצמו, האפשר לתת מסר הבא מבחוץ, לא לפגוע בתמונה החופשית, אם לקבל את הצורה היחידה שאינה מצטרצמת למקימות של התרשמות סובייקטיבית. ההתגלות בתור קריאה אל היחיד שבי זו משמעות המיוחד שהתגלות כיותר משמעות. זה מניפסט יפה אל המחקה לפרשן ותרבות, אני חושב. כל כוח הפרשנות, שהיום זה בעצם אולי הדבר מרשים ביותר, זה... הרב קוק דיבר על, על הבעיה של בין, הבעיה בין דורית הוא דיבר על הצורך לשנות את השפה, ואני חש שכאן יש אמירה אחרת שהיא לפרש, אולי זה דומה, כי לשנות הפרשנות עצמה היא גם יצירת שפה, אבל אני חושב שכאן הנקודה של התורה כהזמנה לפרשנות, שהיא לא, התורה לא נמצאת, אלא היא, יש אגב כבר בראשונים, יש ב, על אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לגבי אל בשמי, הלכתי בתולל, אז שם הביאה הריפה בשם מעלי התוספות, שניתנה תורה לבנה מיוטט פנים פני, מיוטט פנים טהור, כדי שידעו חכמים שבכבודו ויפסקו הלכה ותהיה הלכה כמותם. זאת האמירה שאני קולט שם כבר אז, שיש התורה היא פתוחה, קורא לזה מין יזמנה. התורה היא הזמנה למקרא, הזמנה לפירוש, הזמנה שהקורא עצמו הופך את הסופר, הופך את בעצמו זה שגם בהקשר כזה, באמת אני ריחש כאן שהדברים נפגשים. מה אתם אומרים?
אני רוצה לומר משהו לכיוון אחר. כאילו קראתי והתלבטתי מה מפריע לי, יש איזה משהו שיפריע לי, וזה אולי זה גם המטאפורה של השמש שצריך לייצר, שצריך משהו להתגונן מפניה. ממה הרבי אלימלך מתגונן? זה מהגויים או שזה מהשמש? שהשמש זה אהבה. הוא מתגונן מאהבה או מתגונן מהגויים? אני מרגיש שכאילו יש פה איזה מהלך שהוא כפול. כפול. בצד הגויים, האהבה הופך להיות דבר מאיים. וצריך להתגונן מפניה, צריך צל. והגויים הורסים את הצל, ואז שוב נשרפים בשמש. אבל כאילו, מה שכואב פה זה האהבה. האהבה היא לא דבר להתנחם בו. היא לא דבר... אין פה, אני לא מוצא פה דבר חיובי באהבה, היא לא נותנת אור. היא צורבת. שאולי במקום הזה, אולי גם במובן מסוים זה הולך קצת נגד הרב נועם, אני מרגיש שהממשק עם ההשכלה או עם הגויים פה הוא הזה שמפרה, הוא זה שמאפשר לי אולי לפתח את הנגלה, הוא זה שמאפשר לי במילה מסוימת אולי הופך את הקיום בצל הנסתר, הופך אותו להפוך, זה לא בצל. הוא הצל של הנגלה, בצל הנגלה הופך אותו לקיום אפשרי, הופך אותו לקיום של... לא יודע.
מאוד יפה, אני חש כאן שיש פה איזה מין... מה שרזכיר ספר הבהיר בתחילתו, הוא מדבר על, על בהיר ובשחקים, כלומר שיש איזה מין ערפל ערפול שהוא עצמו יוצר את ה... יש שם אצל הפרשנים של ספר הבהיר, שיש כמו הטלף, שלא כשיש סל אז הוא רואה, כשיש שמש הוא מפסיק לראות, יש למשל הטלף. במובן הזה אני חש גם רבי אלי, אני חש תחושה כזאת. מה שהוא בא להביע לפי דעתי, אם אני מבין אותו נכון, הוא בא להביע איזה תורה של יראה במובן הזה שהיא באמת מאוד מקובעת, אין בה הזמנה, אתה צריך לקחת את זה ככה, כקופסה סגורה. ומה שהוא רוצה לפתוח כאן זה פתח שבו האני שלך, הסובייקט שלך, הוא בעצם האינסופיות של הסובייקט, היא בעצם המקום של התורה.
כן, המקום היחיד שבו האינסופיות הזאת פורה זה מהמקום של ההתנגדות, מהמקום של המאבק, המשבר אל מול הגויים.
כאילו, כן, זה מחזיר אותנו לדבר של אבישי.
בזה אנחנו... במידה מסוימת הוא מפנים, הוא מפנים את התנועה של, של ההשכלה, של, כאילו את התנועה של האחר, מפנים את, ה, את הביקורת שלו ו, ורוכב על גביה.
טוב, זה מחזיר אותנו לדיבור הקודם, שאם הכל כבר, אם אין כבר גוי, אם הכל כבר בעצם מוסכם, שאין ספר שניות, מה שתגיד זה כבר הכל מוכתב, ואין לך את האחר שהוא עוד מוכר, כבר הפוריות עצמה כבר תשתבש. כל הפוריות היא העובדה שאתה נמצא כאן...
כן, זה נתפס אבל גם כדבר מאיים.
זה האיום הכי גדול, שכבר אין לך מול בלעמוד. יש מקום שאתה... זה גם מאבד את הטעם, כאילו, הנושא כאן לא הטעם. זה, הנושא כאן לא הטעם. אז באמת אין גם טעם, כאילו, שבמקום שבו... אתה מעלה כאן נקודה מאוד תאובה. עכשיו, יש מקום בעולם שבו הכל אפשרי, בעצם שום דבר כבר לא שווה. הכל אפשרי, אפשר לומר, אפשר ליצור, היום... יכולים לראות את זה, אנשים היום כותבים מנעמת נשמתם שירים ומכתמים ודברי תורה והכל והכל אחרי כל מיני ברשת, כל מיני מקומות ברשת, אבל זה כבר לא מעניין, כי כולם עושים את זה. אז כבר אתה לא עוצר בשום מקום, אתה לא יודע רק אתה לא בסדר. פעם זה היה איזה בשורה, כאילו יש איזה מין חשיבה שמרנית, שיבתית כזה, אם מדובר על העובד של ישיבה, הנה מישהו בא ושם משהו, אם זה משהו חדש, היום הוא כבר, אתה מרגיש, אפשר כבר לחוש את זה גם, אתה... טוב, זה רבי אלימלך ודאי לא יכולה לכבוד את ה... לדמיין לדרג כאלה לחור, מה?
הוא כאן מתאר משהו שעלול איכשהו להתמודד עם זה, כאילו, זה לא תיאור של עולם שיש בנסות אפשרויות, זה פשוט מלא מלא עולמות. כאילו, כל הזמן יש בריאה חדשה. מבחינה זאת, כל בריאה חדשה, אני גם כאילו, לאיתן, כל בריאה חדשה היא מוחלטת בפני עצמה. והחידוש של הבריאה ש... שבא אחריה הוא חידוש כאילו חד פעמי, למרות שקורה כל הזמן. כן. כאילו דיבור הוא פרלפסטי כזה, אבל זה הרע, נראה לי זה הרע. זה לא משהו שעלול לשעמם.
אני חושב שאני רוצה להזכיר פה איזה ביטוי של ההפשגר על חילול הקדושה. זה מילים של נזרה של אדי גורדון, אני חושב, שהוא דיבר על המסק חילול הקדושה. לאדם שבטבע, משהו כזה, האדם והטבע. אני חושב שבאמת, הוא תמיד היה לספר את הסיפור שבא לה תלמיד בישיבת הכותל, ואמר לו שהוא מלבד את רב חיים כל כך בהיר, שמקלקל את הטעם של רב חיים. עכשיו אני חושב כאן בדיוק הבעיה שהמאמץ לחלל את הקדושה, לתת לה שפה, מילים, מובנות, הקשר, רוח וכו', הוא היה נצרח בשלב מסוים, הוא הפך להיות, התהפך על פניו. אם באמת הפרויקט כל כך הצליח, היום כל לימוד תורה פשוט מענג, הוא פשוט רך, הוא נעים, כי יש לנו מה להגיד, אנחנו עסוקים בתורה שימוד, וזה כבר באיזשהו מקום כבר, זה התהפך על פניו. בדיוק מה שאמרתם קודם, צריך להילחם, צריך לפעול באיזה עולם שהוא מנוכר, שהוא זר, שהוא לא מאפשר, נשאר משהו להביא את הבשורה. כשהפרויקט כל כך הצליח, כבר מאבדים משהו. זה קשור להערה של גלעד, באמת שמה שמאיים בנאורות הזו. הכל בעצם מואר, הכל כבר... מה יש לי להגיד, אז אנחנו... אני... זכר שמעתי פעם לפני הרבה שנים, לקחתי מישהו וטרנט, הוא יצבא ושיעור נסער. הוא אמר, שמעתי שם שיעור ממש אדיר, לא הבנתי כלום. וזה, תפסתי את הנקודה. עכשיו, זה אל תצחקו, זה לא... אפשר לומר זה כאילו זה בציניות. אבל הוא יצא מזה רשימון נורא עמוק, הוא הגיע שקרה משהו, זז בו משהו.
קורא זה אבל הפוך, דווקא, השיעור הזה זה השיעור שרבי אלימלך הכי הסתייג ממנו פה.
רבי אלימלך אמרתי, הוא באמת יתרים את ה... הוא לא הלך על זה.
הוא רוצה להבין, החוסר המובנות היא המאיימת.
אני לא מבין, זה ברור, ברור, זה בדיוק הנקודה. הוא משלנו, הרבה שמקום נמצא בבעיות שלנו, לכן הוא כל כך מלהיב. אני חושב שגם לבינס זה סוג של פרשנות, לא התייחס לנמי למלך, אבל הוא בדיוק היה באותו מתח, מצד אחד הוא חש פה את ה... הוא חש פה שהתורה נמצאת, תורה דילי, במתח בין האישי, כל אחד, הלומד עצמו, אפילו סופר בעצמו, הוא עצמו כותב את התורה. הוא ניסה לתת איזה מילים בדרכו. אתם עלי כאן נקודה באמת שאני מאוד נבוך בה, אני לא יודע, אני חוויית החיים שהיא מדברה עצמי מרגע, אני עדיין חווה את הלא יאמן שקרה בלימוד התורה. את הלא יאמן שקרה וקורה. כי אני, בכל זאת, התשתית שאני בא ממנה היא תשתית מאוד שצריך לפגג כמה גויים כדי, באמת עדיין אני... חש את המהפכנות, את הלא יאמן שהתרחש ב-10-20 שנים האחרונות. אבל עכשיו שכבר אתם באים ממקום שכבר, כאילו, מה אמרת? כאילו זה המובן מאליו, משם יצאנו לדרך. אז מה יש לך עוד להגיד לנו עכשיו? אני באמת חש שפה מבקשת עכשיו באמת כשמענה לרפיון שנוצר מזה שאתה עובד באור. אתה כבר נמצא באור. נו, עכשיו מה? כאילו... באמת כל האנשים מבקשים את נפשך, זו הבשורה הכי גרועה, הכי גרועה.
זה מה שיפה בגויים פה, שאתם תמיד ממציאים
שמה, יהיה לך כיף שאני אספר סיפור על חבר שלך. הבוקר, עסקתי עם הדברים לקראת הדיבור ביום הזה, צפתי בדיוק במחשב, נכתב שלפני שנתיים, תמוז תשע"ב, כתב לנו חבר שלך, דביר. ואיכשהו חזר שלך, שלכם, כל מה, חבורת מעלי אדומים. בדקתי את עצמי את התחושה שהייתה לי אז שקראתי את זה. מצד אחד נהיר פנים מפרגן, מצד שני ככה ממש בחריפות בלתי רגילה על שמי הביקור שלה בשיח שהיה כמה ימים ודיבר על הפיול לצע תענה כאן בחוץ, שהוא לבד בית המדרש ועוד מיני דברים, ובאמת יש לו כישרון ספרתי די נדיר ידיים בגילו וניסיונו, ממש כיבה ספרתית מרשימה, אני מכוח לא רע עדיין זה גם חוויתי הבוקר שעברתי זה עוד פעם ויחד עם זה הוא נתן ביטוי בדיוק לחרדות האלה. הוא לנטוש את הבית המוכר והישן. ומה יהיה לך אחרי זה? ומי שם איזה קטע מאוד יפה של ילמוד בנפתלי, מיכה בנפתלי, בספר רוח. קטע באמת מאוד נפלא. הקטע הזה שהוא מדבר, היא מספרת לסבתא שלה, ניצולת שואה, שהיא דיברה על אברהם ועוקדת יצחק. אז היא אומרת שהיא מאמינה... שאברהם עשה את זה בניגוד לכל המלעיזים על אברהם, היא נותנת בו אמון שהוא פעל לשם שמיים ועשה את מה שהיה צריך לעשות. אבל שהוא כנראה, שהיא כותבת את זה כביקורת לסבתא שלה, ככה זה נשמע, שהיא לא מבינה שבעצם הדבר הכי נורא שקרה לאברהם, שזה שהוא הולך לעקוד את יצחק ולבטל בעצם, לסרס את כל העתיד שלו, בגלל שהוא נטש את בית הוריו. ומי שנוטש את עברו, הוא עד עזב את ביתך. זה מין, כאילו, זה מין אינהרנטי לסיפור עצמו, שכיוון שהוא נטש את הבית המוכר לו, והלך הדרך חדשה, סופו שלא לא תהיה לו ברירה, אלא גם נטוש את עתידו. אז אני מזכר שזה הדבר הכי מסוכן והכי מאבן, בניגוד למה שחושבים בעולם המודרני, שהסיכוי נמצא בעתיד, העתיד פה בדיוק הכי, דבר הכי מאיים. ובעתיד הזה בדיוק חבוי כל הקשר שאתה לא יכול, אתה לא יכול לחזור הביתה. ואז הוא כמובן משך את זה לכיוון שהולך לו מפישר בסרט עליו שגר, שמבחינת האמת הוא צודק, מבחינה חינוכית לא טוב, אז הוא שואל אותי, אם אני נטוש את הבית שלי, אתה מוכר לי, מעלה אדומים, והוא כבר לא יהיה לי, הוא לא שם לב שהוא כבר נטש אותו. זה מה שהוא לא שם לב. בעצם השאלה הזאת הוא כבר נטש את הבית, אבל הוא לא חושב שהוא עוד לא נטש אותו. אם זה לא... עכשיו אני בדיוק חש את החשש לעמוד מול האור הזה, מול ה... זה לאור שכבר בעצם מאבד לי את הבית המוכר שבו אין אור, שבו זה בית של יראה, זה בית שבו כבר של הישיבה שלו פתרה. הוא יצג את זה, אני השתכנעתי בכנות של ההיסוס שלו. הרשים אותי, גם הבוקר שקראתי זה עוד פעם. הרשים אותי בהיסוס שלו. זה חוזר את אותה נקודה, ואני... אין לי כך מה להגיד על זה. אני חושב שהצגת הדברים באופן הבינארי היא הצגה לא נכונה. כאילו אתה נוטש את הבית הקודם, אתה הולך ללא לא נודע, ואין לך לאן לחזור.
אני חושב שאין שום קשר בין ישיבה אחת לישיבה שנייה, זה שתי מנוחות.
ולכן מה?
לא, אני אומר מה, כאילו איזה דרמה, אתה נוטשת, אבל לא, אין לך שום קשר למה שהיית קודם, לפני שבאת לשיח, זה פשוט דת אחרת, עולם אחר, חברה אחרת.
אתה נדבר עליך.
לא, לא עליי, אני אומר על ההצגה הדרמטית הזאת, כמו שאתה אומר, שזה מאוד מוקצן, וזה מוכח, כאילו אתה חושב מודעות לבסיס שנשאר כל הזמן, ולא זאת ממנו מילימטר, וכך לחשוב איזה שמים
כבר. זה לא מדויק, תלוי אם לגן כמוך אני מבין מה שאתה אומר, אני לא בטוח, הרבה אנשים יצאים לחיים עם איזשהו עמדה שהוא דאגו לא לפצח אותה ולא להבקיר אותה. ראיתם בגיל 60, לוקחים שרפרף, עושים לקרן ביבנה ביום כיפור כדי לשמוע את רפי פויזן שכבר לפני 50 שנה שמעו אותו שעבר לפני התיבה ולא יבטאו על זה, זה משהו שהוא, זהו, זה החיים שלי. כאן אני נמצא וכאן אני...
זהו, אתה עושה שינוי אחד, אתה מגלה את משהו אחד, משהו שמתחת שלא השתנה. בסופו של דבר, גם אם יש לך גויים מספיק חיצוניים, אז הם יגידו לך, תשמע, מה כבר עשית? זה שינויים קוסמטיים מפה לשם, בסדר, עדיין אתה בתוך המשבצת. באיזושהי משבצת. זה בסדר, זה לא בעיה,
וכאילו,
מה הדרמה?
אני חושב שהרבה אנשים, גם הישים כאן, הם כן עברו דרמה, הם כן עברו שינוי שהוא שינה אותם לגמרי. שינה אותם באמת, אתה להם גם מרחבים שהם היו חסומים לפניהם, והם כבר לא יכולים לשאול למה שהיה, זה לא כל כך פשוט. אני חושב קצת, אני חושב שהדרמה היא לא כל כך קיצונית, וזה אני כן מסכים איתך. אני אסיים להציג את זה כל כך בינארי, כאילו, או יש בית ישן, שמה, או אתה שם, או אתה עכשיו הולך למקום שאיבדת כל מה ש... זה קצת מוגזם, אנחנו אנשים פה יותר מדי מורכבים ויותר מדי נסעים של כל מיני סתירות. אבל אני לא יכול
להתעלם. הישיבה שהגעת אליה, הישיבה, זה הבית שלך, שכל עולמך בנוי עליה, לא היה לך שום בית לפני זה מראש, כאילו, ואין שום בית שנשאר כל הזמן ברקע.
זה משקף משהו שזה סוג של... זה נכון. זה לא נכון לגבי הדור שלי. שם מי שבא לישיבה אותם שנים, הוא לוקח את הבית, הוא הולך לראות את הבית, על זקנה וסירות, לך את זה.
הוא נטש את הבית שהיה לו לפני, הוא עשה את זה פעם אחת.
זה נכון, זה נכון, נכון. זה גם שינוי. שבית ההורים, לעומת הישיבה, המתח הזה כבר השתנה, כמו שההורים עצמם כבר הם בוגר ישיבות. זה כבר דור אחר באמת. טוב, עכשיו נחזור, איך אפשר להגיע לפרשת פרה בלי לראות את רבי יוחנן בן זכאי? זה פשוט אסור, ממש בתכלית. אז בואו נקרא את תפסיקא דרב כהנא. ויציא לחובת ה... זה הבית הישן שלנו. למי שמגיע לי פרה אדומה, עומדים את תפסיקא דרב כהנא. נו, חבוד, גוי אחד. היום אנחנו הולכים להזכיר רק עם גויים. הכל זה גויים. גוי אחד.
שאל
את רבן יוחנן
בן זכאי, אמר לאילן מילאי הדלתון ארדים נראים
כמין כשפים.
מביאים פריו, שוחטים אותו, צורפים אותו, וקודשים אותו, ומקלים את הפרה. אחד מכם מתאמן אמת, ומביאים עליו שתיים, שלוש טיפים, ואומרים לו, תארתה, תארתה. אמר לו, לא נכנסה רוח תזזית באותו האיש, מי אמר? אמר לו, עליו, אמר לו, ולא ראית אחר שנכנסה ברוח תזזית? אמר לו, הן. אמר לו, מה אתם עושים? אמר לו, מביאים עיקרים, מאשנים תחתיו, ומרבצים עליה מים והיא בורחת. אמר לו, לא ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר? כך הרוח הזה רוח תומאי, דכתיב וגם את הנביאים ואת רוח תומא וגומם.
מגיע מן הארץ.
וכיוון שיצא, אמרו לו תלמידיו, רבי, לזה דחית בקנה. לנו מה אתה משיב? אמר להם, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא גזירתו של הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי לעבור על גזירתי, זאת חוקת התורה.
טוב, קראנו עכשיו כמה דקות של להשתעשע עם ה... לחזור ולהשתעשע עם הסיפור הנפלא הזה. מה... מה הנקודה של הסיפור? אז קודם אמרת משהו שקשרת את זה לדברים של הנוער מלך. מה אמרת קודם? איתן? הגוי
פה הוא עושה
את אותו
תפקיד. הגוי יוצר גורם לרבי המקומי נכונן להמציא פירוש חדש. אבל הוא בא נכון מזה בעצמו, הוא לא מיומש, הוא לא רוצה להגיד שום דבר. זה רק גזרתי, כל כך רקקתי. הוא גם נותן לגוי פירוש שהוא מתבסס על העולם שהוא מכיר. ברור שזה לא הפשט של התורה, אבל הנה יש לך מושגים דומים, אני מקרב את זה אליך, והנה יצא פה שמיים חדשים. אבל הוא לא נותן לתלמידים שלו את השמיים האלה, את התלמידים שלו משאיר ב...
אף פעם נעשה שמיים חדשים בסיפור הזה.
מה, הגוי קיבל השמיים יצא מרוצה.
לא יודע, מרוצה.
כאילו,
זה לא שיהיה לך עכשיו לתאר את עצמו עם איפה הדברה.
יש לך שם אתן די לעומת.
למה, כאילו לא חידך?
כאילו, כן, מסכים.
אתה עושה דברים מוזרים, אתה עושה דברים מוזרים.
אין שום דבר בכלל.
גם לא, אני לא חושב, כי כשהגוי אומר כשפים, ברור שכשמשהו עושה זה לא כשפים. זה מדע. רוח זה, מטפלים בככה. בגלל שהם עושים משהו מאוד משונה, זה אומר זה כשפים. זה חורג מהסדר. אומר, אין, זה לא חורג מהסדר, זה פשוט אותו סדר, רק במושגים אחרים, אני מתרגם לך את זה.
אני רציתי
לעצור. הוא עוצר, קיבל משהו שהוא חלק מהעולם שלו.
אני בעבר יצרתי איזה פרוש הפוך.
התורה אין עולם, התורה נשארת לגמרי חסרת עולם. כך חקקתי, זה לא קשור לכלום. זה לא כשפים אפילו, אין בזה אפילו איזה ארוס של כשפים. זה סתם, סתם עושים דברים. אין תרומה בכלל. אין כלום. זה ממש ריקון של כל העניין. זה לא פשט את רוח, בתורה יש תומה, מת מתמם, מה זאת אומרת? מת מתמם, ברור שמת מתמם.
אני בעבר הייתי איזה מחשבה בדיוק הפוך, שאני עצם, הוא עשה הצגה לתלמידים. וכל הסיפור הוא סיפור הזוי. ואיזה גוי לפני התלמידים, לפני בית המדרש, שימד אותו בקימה של בית המדרש, עשה את ההצגה, הם מתווכחים ביניהם, רק אחרי הגוי יוצא, והתלמידים התחילים לדבר איתם מה... כי לזה עצמו, כל המסגרת היא סביזיית מוזרה. ובחצי דבר הפוך על הפוך, שבעצם התלמידים הוא לא אמר את האמת. התלמידים הם אישים ואחרים, הוא לא יכול לספר להם מה הוא באמת חושב. הגוי יכול לדבר ברצינות. ומה הוא רצה בעצם להגיד לו? דווקא אותו חבר חבר זכאי שידע כל מיני משלי אופות וכל מיני שיחות, היה לו כל מיני נגיעות ויש לו כל מיני סיפורים, רבי חבר זכאי מה שהוא ידע. אז הוא יצא לתת לגיטימציה, גם הוא לא נבהל גם לתת לגיטימציה, וגם הוא יוזר עם אותו. בעצם לא ללכת למה לא אומר לי מלך לשמי חדשים, לפרשנות, למובנות, לקירוב התורה הלב. אלא להפך להיות נועז ולומר שנכון שבת תורה היום תומה ושטרה. כל הסיפור הזה הוא סיפור שהוא לא כפוף לרציונליות. הוא רצה ללכת עד הקצה דווקא עם הרציונליות, עם האי-רציונליות. קצת להם, כן, ראית פעם איך מזכים, איך מגלשים דיבוק. לנו קשה להכין את זה כי אנחנו כל כך רחוקים מלומות כי זה לא מדבר אלינו. אבל לך תדעי, זה לא כפרשנות, לא פרשנות לגיטימית. זו השיחה מעניינת היא דווקא עם הגוי, לא השיחה עם התלמידים. שם התלמידים נגברת עם, כמו שראש ישיבה צריך להתנגד תלמידה ולחנך אותם. נגיד להם דברים.
זה עם השערה שלהם, כי הם לא קיבלו את הפירוש שלו.
מה?
הם לא קיבלו את הפירוש שלו, אז מגיע להם, הם מקבלו...
כן, בדיוק. בדיוק, בדיוק, זהו. זה הרמה להמחתה, היום אמרו לו, לזה דחית בקנה, למה אתה אומר? אז הוא הבנתי מי שלי עסק, אתם בית לבין מניין, אז קבלו את ה... כל כך חקקתי, זה הגזלתי, זה חלק מהשעשוע שואל עם התלמידים. אבל היה סיפור בית הקנה, אולי משהו של איזה... שאנחנו נורא כבולים, אנחנו רק נסים לאנוס את התורה לשמיים החדשים, לרציונליות, להיגיון, למובנות, וכו' וכו'. דווקא הסיפור הזה, רבי חווה זכאי, במיוחד שהדמות שלו באופן ספציפי, קשורה לכל מיני ידע שהיה לו, שבסך הצוקה מספר לי, שדע ככה ודע ככה ודע ככה, אולי, אני לא יודע מה את. ותרשן להפתיע, הפעל הדבר הזה מין, איזה מין עוגן בתורה שהוא, צריך שאתה מגלגל אותו, יש בו משהו שהוא, שהוא באמת שונה, הוא כאילו... לא בניח יש ככה בסיפורים מסביב הפרה אדומה. ובאמת, שאלה שחייכתם עליה, זאת חוקת התורה, זאת חוקת הפרה, זה לא שאלה מצחיקה. זה באמת, הוא רוצה להצביע שיש כאן בפרשה הזאת איזה, פתאום איזה מין סוד. כאילו, נשתלה באמצע התורה פרשה, שאין לה היגיון, היא לא מובנת. טוב, בואו ניקח קצת נחמן. אז בזה אנחנו נסיים. אחר פורים קוראים פרשת פרה, שיחנה לפסח, כי פרשת פרה קוראים כדי שיהיו נזרים להתאר בתאומת מת, ושיהיו נתונים לעשות לפסח. ובתחילה בחינת פור, כי פורים על שם הפור, אחר כך לעשות פרה. גם פורים בוודאי הילוך בדרך לפסח. לבחינת ספטותיו שהשנים נוטות לא עובר, ספטותיו זה בחינת פסח פסח, שהשנה היא אסתר, כמו זו, נוצות מר זה בחינת מרדכי ומרדכי, לשון חירות יש בחינת חירות של פסח. רק צירוף שפורים מרמוז זה פסח. שמעתי אם תאכל מתוק אשר תתיך ואת חולבי וכו' לבי. נמצאת לי מצרים ולא ירא אופני ראשי תיבת פורים. ממצרים ולא ירא אופני קם, ראשי תיבת פורים. כי פורים הוא דרך לפסח, שיהיו יכולים להיות נזרים מחמץ. פסק בעץ יהיה ולא גדל יותר. כי בתחילה יהיו כל ההתחלות לפסח, על כל כל המצוות, אני זוכר יציאה מצרים ועכשיו לא סיים. ואני רואה קצת, וזה בחינת אפר לאפר נאמר מהפרה, בתורה אחרת, כן? אני רוצה לצרף אותם את המחשבו של נחמן. כי בחינת התפילה צריכה לבחינת אפר ואפר, כי צריך להכניע הרע, הן נפרדת מכלל, תחת הטוב, ואז ועשיתם ראשי כי יואף את הרכפות רגליכם. בחינת אפר שבחינת התפילה, ברגע זה בחינת תפילה, בחינת רגלי עמדה וכו', הרע שהפרט על גופה מגושה וחומרי בוטה בשעת תפילה, כמו חסידים הראשונים שהיה להם, שהתפילה היא פשוט הגשמי, והרש הרב שבכלל להם התפילה של משה ישראל, שיפה לי מהם לבטל הרש שלהם, וישים נערה כיסלת לקדושה, וזה מבחינת אפר שבתפילה, ואפר שבתפילה היא שכאשר עצמו יחלו בפרד, כי הוא עושה כאן הבחנה בין אפר לבין אפר. כאשר הוא מנפשים ורוכים ונשמתים ששוכנע אפר, יורר אותם בתפילתו, שיתפעלו עמו. טוב, כאן הוא רק לקחת את הדימוי של אפר ואפר של הפרה, ולקח את זה, יסיע את זה לכיוון של התפילה. יש בתחילה קצת של אפר, של אפר, ויש קצת של אפר, לעורר את התפילות של המתים. זה מאפר פיו, כלומר, יש שם דיבורים שוכנע אפר כנל, זה שאמר אברהם בתפילתו, איננו, אל תדבר על השם אחרי אפר ואפר, כי זה צריך לבחינת התפילה, וזה נקרא התפילה בציבור, כי התאות ציבור, ראשי תיבות צדיקים, יעניים ורשעים, בינוני הוא המתפלל, כי אמר החזל, לא מרדה את נוסר חציו חייו, וצדיקים בחינת אפר, השני זה בחינת אפר כנל, ולהורי שוכנע אפר, זה יש בפרט ובכלל, בכלל, בפרט היום חלקי נפש רוח הנשמה של השבוע בגלגול ונתקן, ובכלל נפש רוח הנשמה ששוכנע אפר אחרי, להורי אותם לשבוע לאמו. טוב, לא נכנס את זה שפה לכל מיני. טוב, אנחנו נסתפק בזה.